וברוכים הבאים לתוכנית 112 של ספק סביר.
אתה מדבר אליי?
גם, ולמאזינים.
אני הייתי בתוכנית 112?
אתה עכשיו בתוכנית 112 למעשה.
רגע, אז עכשיו זה 112 האמיתי?
נראה לי שזו תוכחה של תורת היחסות. על פי הצופה, מספר התוכנית משתנה. אבל אחד הדברים שלא השתנה הוא שהיום ה-30 לשישי 2012, יום שבת,
תנה בשבילך כרגע, אבל כל מי שמאזין לזה, כנראה זה השתנה, זה כבר השתנה.
Oh, shut up.
Just perspectivism.
Saying
look
it
into it.
As it is. וברוכים הבאים לספק סביר, פודקאסט לחשיבה ביקורתית, ספקנות ומדע.
וליצנות, בוא לא נשכח.
כן, buffoonery.
Yep.
Shenanigans. מגניב. ברק.
אוי. ירון, יורה, שנה. שמח שאתם פה. אשמח לסיים את התוכנית הזאת איתכם. Glad to be going down with you.
זה נשמע כל כך מורבידי.
כן, לא, בואו נהיה שמחים. הלו, ברוכים הבאים לחלק השלישי והאחרון בהחלט קושי, מה שלך. העוסק בתודעה. או יותר נכון, במה יש למדע להגיד לנו על תודעה. בחלק הראשון ראינו שהתודעה אינו מושג טוב לפעילות מדעית, היות והוא מתייחס למכלול דברים שונים ונבדלים, כגון מודעות עצמית, חוויה רגשית, אינטליגנציה וכו, או לאחד מתוך המכלול הזה, או לאיזה רעיון המשותף לכולם. בחלק השני, עשינו ראשית להתחקות אחרי אותו בסיס משותף, דרך התעסקות בחישה. הגדרנו אותם תודעה במקרה הזה כמה שנקרא בפילוסופיה sentience, אני רק למדתי את זה עכשיו לאחרונה, משום מה, שסנטיאנס, בפחות במושג הפילוסופי שלו, מתייחס ליכולת לחוות באופן הבסיסי ביותר. אז התחקנו אחרי אותו בסיס משותף דרך התעסקות בחישה, ושתי דברים קרו. אחד, מהר מאוד הגענו למסקנה המסויגת, שכל מה שאתה צריך זה קולטנים ומערכת עצבים, ושזה כה בסיסי שניתן למצוא את זה בכל דבר שאנחנו חשיבים חי. ושתיים, שזה ממש לא מספק. אוקיי? לא מבחינה מדעית, אלא רגשית. ולכן, עברנו להגדרה קצת אחרת, המבדילה בין עצם קיום החוויה לאופי החוויה. מחוויה ניטרלית לחוויה סובייקטיבית. בחרנו לדון בזה דרך חוויה הסובייקטיבית של כאב, והגענו לשתי מסקנות די דומות. אחד, מדובר במנגנון ביולוגי די בסיסי, הקיים בטיפה לפחות יצורים חיים. ושתיים, זה ממש לא מספק. אני רוצה לדבר על התבנית הזאת שאנחנו רואים שחוזרים על עצמם במסקנות, אבל קודם כל אני רוצה לעשות תיקון לבלבול שעשוי היה להיווצר בחלק השני. חשוב לזכור שלקחתי את נושא חוויית הכאב כדוגמה אחת לחוויה סובייקטיבית. אך ישנן חוויות אחרות ונבדלות ואולי אף יותר בסיסיים, כמו פחד למשל. אוקיי? ואני אומר את זה כי ניתן היה להבין מדבריי, ואני גם הייתי ממש רוצה להאמין, שלרוב החרקים, כמו המקקים, אין כל חוויה סובייקטיבית. וזה פשוט לא נכון. אוקיי? לרובם אין את חוויית הכאב, אך בהחלט יש להם חוויות אחרות. כמו כן, אני ניתן להבין, גם בגלל שדיברנו על הקישור של כאב לזיכרון, שאין להם זיכרון. שזה גם לא נכון. השילוב בין זיכרון וחוויית הכאב אינו החיבור היחיד המאפשר למידה. אני לא יודע לגבי פחד ספציפית, אך תיעדוף מזון ויצירת התנאיה על בסיס זה הודגמו פעם אחרי פעם במחקרים מקקים. כן, הצליחו בהחלט ללמד אותם מה שנחמד לדעת, זה שזיכרון הזה לא מחזיק הרבה זמן. אוקיי? זה מחזיק, יכול להחזיק עד 10 ימים, משהו כזה. אם אתה יוצר התנאיה, היא תיעלם אחרי 10 ימים. אני נתתי פה דוגמה. מקקים אוהבים סוכר, לקחו שתי ריחות, אחד של פפרמנט ואחד של ריח וניל. טוב, קודם כל בדקו את התיעודפים שלהם באופן כללי, עוד פעם, למרות שזה כבר מוסס, שיש להם משיכה אדירה לסוכר, וחוסר משיכה למלח, נתנו להם שתי עריכות, נראו לאיזה נמשכים, לאיזה הם לא, נראה פחות או יותר אותו דבר, שום עדפה, אז חיברו סוכר בכל פעם שהציגו את הריח של הווניל, אחרי כמה פעמים, ממש די מהר, החיבור הסטטיסטי שלהם לעדפה לווניל הייתה מאוד ברורה וחד משמעית. יש לך זיכרון, וזו תחושה סובייקטיבית שמובילה לתיעדוף הזה. למעשה, אני חושב, נוטה לחשוב, שכל יצור יש לו כמה איברים, הוא צריך נהל אותם בשביל הזוז, יש לך את המבנה הבסיסי, הבינארי, שיכול להגדיר משהו כחיובי או שלילי. אם זה לא קיים, אתה צריך ממש ליצור מחשב, תכלס. אתה צריך להחליט מראש איך הוא יתנהג. המבנה הזה נראה לי מאוד בסיסי, וקיים גם אצל יצורים מגעילים ורובוטיים, וכן, הם כן רובוטיים, כמו החרקים. זה לגבי המקקים והחרקים. רק רוצה, אני אסכם את זה ואני אומר, זה לא אומר שהתודעה שלהם היא כמו שלנו, אוקיי? אלא חלק מהתודעה שלהם עשוי להיות דומה לנו, כמצופה ממחיה באותו עולם והשתייכות לאותו סולם אבולוציוני. אוקיי, עכשיו לגבי התבנית שהזכרתי מקודם.
אנחנו רוצה להגיד, that sucks.
אוקיי, עכשיו לגבי התבנית הזאת שהזכרתי מקודם, מה שקורה הרבה ממחקר התודעה במדע, זה מוצאים איזושהי הגדרה פרטנית, מוצאים לזה ביסוס ביולוגי או התנהגותי, אבולוציוני, ולבסוף מקדמים את ההרגשה של חוסר סיפוק. ואני בפירוש אומר הרגשה. זה כנראה נובע ממה שדיברנו עליו כבר בחלק הראשון, וזה שאנחנו תקועים, באופן קבוע אנחנו תקועים בתוך התודעה שלנו, ובאדם בוגר ער ותקין אנחנו חווים את כל המרכיבים השונים כיחידה. ולכן כשאנחנו באים להסתכל על החלקים השונים האלה בנפרד, אנחנו מקבלים תודעה שחווייתה בהכרח שונה מאוד משלנו, ולכן אנחנו מתקשים לזהות אותה או לקבל אותה כתודעה.
כי זה מרגיש מאוד חלקי, לא ממצא, ולא משהו שבאמת אנחנו מזהים בעצמנו.
זה מאוד אנושי, אך לא מאוד מדעי. ונראה שמה שקורה בחקר התודעה, זה שרובנו פחות מעוניינים בתודעה כעיקרון כוללני, מאשר אנחנו מעוניינים בתודעה אנושית בפרט, וההבדלים שלה משאר סוגי התודעה. והנרטיב שנפלנו אליו בחלק השני, ונמשיך גם בחלק השלישי והאחרון פה, עובר מדוגמאות המייצגות או קשורות לתודעה הבסיסית, לדוגמאות המייצגות או קשורות לתודעה יותר מורכבת ויותר קרובה לזו שלנו. אוקיי, ובשביל גם לא להמשיך בנרטיב הזה לנצח, כי אפשר לדבר על החלקים השונים שאנחנו מייחסים להם כחלק אינהרנטי עם התודעה, יש עוד רבים אפשר לדבר על זה נצח, אז בחרתי בשתי דוגמאות המיוחסות פעמים רבות למודעות גבוהה יותר, שזה מטקוגניציה ומודעות עצמית. אנחנו נדבר קצת על אלה, ואז נעבור למתאמים המוחיים של תודעה, או Neural Correlates of Consciousness, NCC, ואז אנחנו נעשה איזה סיכום יותר מאולתר מאשר זה, כי אני לא בטוח איך לסכם לכם את זה, כי תכלס, הסיכום כבר נאמר בחלק הראשון, וזה שתודעה זה לא מושג טוב לעבוד איתו במדע, והנרטיב הזה גם מדגים את זה, ועל זה אני שמח.
באנגלית או באיזושהי שפה אחרת, יש משהו שכן מצליח אולי להסביר את זה?
הבעיה היא לא שההסתכלות שלנו על תודעה או הדרך שאנחנו משתמשים ביום-יום היא לא מספיק פוגעת בנושא. זה, איך אומרים?
להמעיט בערך הבעיה?
כן, בצורה היסטרית. הבעיה היא שמה שאנחנו חווים כל יום, אנחנו קוראים לו תודעה, החוויה שלנו מורכבת מהרבה אלמנטים נפרדים שאנחנו יכולים לראות אותם פועלים בנפרד. הם לא מחויבים להיות חלק ממה שאנחנו קוראים לתודעה. כשאנחנו אומרים תודעה, כאמור אנחנו מדברים על התודעה האנושית שבן אדם בוגר ותקין. אנחנו מדברים בעצם לרוב על המכלול החוויות שאנחנו חווים מדי יום. והן רבות ומגוונות שונות ולא חייבות להיות ביחד. זאת הבעיה. פשוט לא צריך להשתמש במילה תודעה או ב-consciousness. כשאתה אומרת את זה, בעצם אתה אומרת סך החוויות. זה מה שאת אומרת, ואנחנו לא יכולים לבדוק את סך החוויות, אלא כן, את יודעת, התחלנו מהבסיס הביולוגי, שזה שצריך מערכת עצבים וקולטנים. זאת התחלה. אחרי זה אתה צריך איזה שהוא סוג של גזע מוח, השלב הבא, אנחנו פחות או יותר יודעים את ההליך בשביל הדרישות הבסיסיות האלה. מעבר לזה, מה שיותר מעניין אותנו זה למה החוויה האנושית שלנו כה מיוחדת, ואז אתה צריך לבדוק את כל הדברים האלה בצורה יותר מפורטת. קודם כל להגדיר למה אתה מתייחס, ואז להסתכל עליו. אבל חלק מזה אתה גם צריך לדעת, בסופו של דבר אתה רוצה לדעת, אבל היית רוצה לדעת עכשיו, איך כל הדברים האלה עובדים ביחד. חלק, יש לנו רמזים, ואנחנו לא לגמרי יודעים. אוקיי. לפני שאתם בורחים ממני, הרבה אנשים משתמשים במטקוגניציה ומודעות עצמית כמילה נרדפת. ובמדע אנחנו יש לזה הפרדה יותר מוצלחת, גם בפילוסופיות מסוימות. אנחנו נתייחס להבדלים ולדמיון, אבל בואו ראשית, ואנחנו נעשה את זה, אבל תוך הצגה שלהם, אז אין צורך לעצור עכשיו ולנסות להבדיל. אז ככה, מודעות עצמית בצורה הכי מופשטת, מתייחסת לאלמנט פיזי, מתייחסת להרגשת קיום האני ושיוכים של האני. כך למשל, באופן פיזי אני מרגיש שזה הגוף שלי, ושאני מזיז את היד שלי, ושאלה דברים נפרדים מהמרחב בהם הם נעים. אז כמובן, זה במובן הפיזי, וזה אפשר לראות בהרבה מהדברים האחרים שכבר דיברנו עליהם ברוב החיות. למשל, ה-Sea Elegance, למשל, הנימטוד, התולעי המופשט הזה, מופשט, הפשוט הזה, אצלו, בגלל שהוא יחסית קל ללמוד וזה, כבר איתרו את הערוצים השונים של הנוירונים שמאפשרים לו להבדיל בין נגיעה, או סליחה, תזוזה שהוא אינו יזם, לבין תזוזה שהוא יזם. זה בערך הבסיס הביולוגי של גוף נפרד ממרחב, גוף שלי.
מגניב, ויש גם את הסיפורים שאנשים שחטפו שבץ, או שלקחו הרבה סמים, שהם איבדו את הגבול הזה לתקופה קצרה, וקשה להם עוד לתאר את החוויה הזאת שהם באונדלס.
אני לא יודע אם זה קשור ישירות או אותם מנגנונים, אבל הנקודה היא שזה די בסיסי, ולרוב שאנחנו חוקרים יותר בפסיכולוגיה, פחות מאשר נגיד ספציפית ניאולוגיה או אנטומיה של חיות כאלה ואחרות, מה שאנחנו מחפשים בתודעה עצמית זה לא זה, או לא בדיוק את זה. מה שאנחנו מחפשים או ששואפים אליו, במובן המנטלי, אנחנו מחפשים משהו שיותר קרוב להבנה, בצורה של הסקת מסקנות בסיטואציה חדשה.
Say what?
רוצים לראות יצור שמסיק מסקנות, במקרה שהוא לא נתקל בו בעבר, היכולת שלו להסיק מסקנות על בסיס האלמנטים הקיימים האלה, של הרגשת של האני, הרגשת של הגוף, או אולי יכולת לזהות את הגוף, להבין, you with me? אתה עושה לי מבט.
ולזה קוראים תודעה עצמית?
זה מה שמחפשים בתודעה עצמית לרוב.
Really?
כן, מה שמחפשים בחקר תודעה עצמית, או ספציפית דרך הייצוג של מבחן המראה, זה את הביטוי המנטלי של הדברים, לא ביטוי, סליחה, את העבודה המנטלית שעושה שימוש בחלקים האלה. יש להבדיל עם מודעות עצמית ותודעה עצמית, שזה בערך מגבלה ל-self-consciousness and self-awareness. אנחנו מדברים על self-awareness, not self-consciousness. אני אנסה להעביר את זה יותר אחרי זה שאני אלך למטה-קוגניציה, אבל העיסוק ב-self-awareness, במודעות עצמית, מחפש לראות מהלכים קוגניטיביים בדומה לבני אדם שיכולים להסתכל על סיטואציה חדשה, ממבחן המראה ספציפית ממש, להסתכל, לגזור הבנה ולהסיק מתוך המסקנות. להבדיל מתגובה ריאקטיבית או תחושה בסיסית ביולוגית. הנרטיב השני, דיברתי על הנרטיב שבו אנחנו מנסים להתקרב לתודעה האנושית לאט לאט, בלי שהתכוונו, פשוט כי התשובות בהגדרות יותר בסיסיות לא מספקות אותנו. הנרטיב השני הוא הולך אחרי מי החוסן המדעי הכי טוב שיש לנו, זה היה חישה, דרך חוסן המדעי פחות, שטוב שיש לנו, שזה לגבי התחושה הסובייקטיבית, דרך כאב, ועכשיו מטה-קוגניציה ומודעות עצמית הם מדעים מאוד חלשים, או המדע בהם הוא מאוד חלש. אני אקדיש לא מעט זמן לביקורת שיש לגבי המבחנים הספציפיים שמשתמשים בהם. המבחן העיקרי שמתעסק ב, או נופל תחת קטגוריות של מודעות עצמית, זה מבחן המראה. שוודאי רבים שמעו עליו ולמעשה, ומשהו שאורנשין הזכיר ספציפית, וזה גם הרבה פעמים שמבקשים אנשים להגדיר מה זה תודעה, הם מדברים על מודעות עצמית. Right? והם מדברים על מבחן המראה. אז מה זה מבחן המראה? מבחן המראה הומצא ב-1970 על ידי גורדון גלאפ ג'וניור כפיתוח מהערה של דרווין לגבי תגובתו של אורנגוטנג למראה.
Really?
כן, דרווין לקח את זה פשוט יום אחד מראה, הלך לגן חיות והסתכל על הקוף, הסתכל על המראה, ומבחינתו כמה שהוא ראה, כצפוי, זה שהקוף או רואה בזה, זה לא מבחין בזה בצורה מיוחדת, חושב שזה יצור, שזה קוף אחר, או לחלופין רואה בזה, זה מצב לשעשוע, או סתם, היכולת שלו, אין לו שום יכולת להבין את ההשתקפות, או ללמוד מזה משהו, לראות את זה אחרת, כמו שאנחנו רואים את זה. אז גלאפ התעניין בהערה הזאת, ואמר, למה לא, בוא נבחן את זה לעומק. אז המבחן הולך בגדול ככה. אתה קודם כל מבודד את החיה, ולאחר שאתה מבודד אותו לכמה זמן, אתה חושף אותה למראה בפעם הראשונה, רצוי שזה יהיה פעם ראשונה בחייה. מה שאתה צופה, ואנחנו רואים בדרך כלל, זה התנהגות כאילו היא רואה חיה אחרת, זה יכול להיות אגרסר, זה יכול להיות משהו אחר, אבל זה קורה בשלב הראשוני, כצפוי, ולאחר התרגלות, אנחנו מתחילים לראות או צופים לראות, טיפוח או התעסקות רבה עם אזורים שרק נראים דרך, שרק אפשר לראות אותם דרך המראה, ולעשות כל מיני משחקים שהם לא עושים באופן סדיר. ואז אתה גם יכול להוסיף את לשנות את גדלי המראה, משהו שהוא שנעשה כמה פעמים, אתה מתחיל ממראה קטנה, אתה רואה אותו מגיב רק לאיזה אזור קטן, אתה מגדיל את המראה, אתה רואה אותו פתאום עושה תעלולים יותר גדולים, וכל מיני דברים כאלה. ובנוסף, העניין שיותר מזוהה עם זה, זה העניין של הנקודה, לעשות, אתה צריך להרדים את החיה, ואז בזמן שהיא חסרת הכרה, אתה שם לה איזה נקודה שרצוי שהחיה לא תוכל לזהות אותה בשום דרך אחרת מאשר לראות אותה. כמובן, אתה שם אותה במקום שהיא לא יכולה לראות אותה בעצמה, למשל על המצח, זה מקום קלאסי. היא יכולה לראות את זה רק דרך המראה, והשאיפה כמובן היא לא יכולה להריח את זה, היא לא, אין לזה, היא לא מרגישה את זה. ואז אתה רואה בעצם את ה... היא מתעוררת, אתה רואה את הכמות התעסקות שלה עם, עם הנקודה, ואתה יכול אז רצוי, ואתה יכול להוסיף עוד בקרה של נקודה דומה במקום שהוא נגיש, אך אי אפשר לראות אותו. או לחלופין, אתה עושה נקודה שהיא באותה צבע של החיה, ואז אתה משווה ביניהם. Right?
Yes.
ופיתוח נוסף של, של העיקרון של המבחן המראה, זה בדיקה של היכולת להגיע למזון חבוי, דרך אינפורמציה הקיימת רק בהסתכלות דרך המראה. אוקיי, והרעיון שעליו נבנה המבחן הזה, מה שהוא מלמד אותנו, חיה רואה משהו שנראה כמו חיה מאותו מין. אוקיי? לאחר זמן ואין סוף מתאמים בין תנועות והבעות יזומות והופעתם ביצור האחר, ישנה השלכה של היחוס העצמי, של הרגשת הגוף, לויזואל מנגד. אתה רוצה לנסות להגיד מה שאני אמרתי בצורה אחרת?
זה מראה שהחיה מסוגלת למטלה היחסית מורכבת של לזהות משהו שהוא לא בתוך גבולות הגוף שלה כמייצג את עצמה.
ולדעת גלופ, מה שזה אומר זה שהחיה מרגישה את עצמה ובנוסף יודעת שהיא מסתכלת על ההשתקפות שלה.
עד פה זה נשמע מאוד סביר.
אוקיי. לגבי... כן. עכשיו לגבי מי עובר את המבחן הזה ואיך, בני אדם עוברים את המבחן הזה בסביבות גיל 18 חודשים בערך. חיות שנבחנו ועברו את המבחן, זה כוללים את קופי האדם, או higher primates כפי שזה נקרא באנגלית, הבנובוס, צ'ימפנזיז, אורנגטאנז וגורילאז. כמו כן, דולפינים, כמובן, פילים, חזירים, ויש גם כמה עופות כמובן ממשפחת העורבים.
כלבים לא?
לא, כלבים לא. וגם זה, זה גם לא, זה אני ספציפית אמרתי קופי אדם, כי למשל קופי ריסוס מקאקס וקופי קפוצ'ין נכשלים במבחן הזה דווקא. בואו נדבר מעט על הביקורת לגבי המבחן הזה. אז ראשית המבחן הזה גזעני, כי הוא נתלה על חוש הראייה, שהוא מרכזי אצל קופים וגם כמה מהמאמר זכרים, אבל הרבה חיות אחרות פשוט לא. אז הסיכוי שהם יעברו אותו הוא נמוך מאוד. יש חיות אחרות שרוב החיות אני חושב נתלות בזה, במה שהיה נפוץ בעברנו אבולוציוני, שזה ה-old factory, זה החוש ריח. זה, אני חושב שזה החוש העיקרי אצל רוב החיות.
גם אצלנו הוא עדיין מקושר בצורה ייחודית לאזורים מסוימים.
אבל אצלנו העיניים בהחלט לקחו אותנו קדימה, ואנחנו משתמשים בעיקר בעיניים. זה א', ב', הוא נתלה על זה שהנקודה נתפסת כשוני, משמעותי, וככזה תקדם התעסקות איתה, שזה לא ברור. וזה יכול בקלות לייצר לך false positives. וכך לדוגמה, ניקח את הריסס מקאק, שאמרנו מקודם שהם לא עברו את המבחן הזה, עד שבמקום ששמו נקודה במבחן שעשו להם במחקר על ADHD, חיברו להם אלקטרודות מגודלות לראש, ואז הראו להם את המראה והם החושילים התעסקו עם זה.
Really?
כן, כי הנקודה הזאת לא הזיזה להם כנראה, או לפחות זאת מסקנה אפשרית אחת.
יכולה לשאול משהו, הנקודה הזאת מטרידה אותי, יכול להיות גם... שאני מסתכל על יצור, אני רואה שיש לו נקודה, ואני מתעסק באותו אזור, כי אני רוצה לבחון אם גם לי יש כזה דבר. ולא מזה שאני מבין שזה אני בכלל.
זה ברמת הפירוש של מה אתה יכול להבין מהתוצאה הסופית. כן. וזה הגימל. הרציונל עצמו אינו מוביל בהכרח להבחנה מחשבתית. הסבר חלופי יכול להיות פשוט הרחבה של הייצוג המרחבי, הכולל אזור שמראה את מה שמולו. זאת אומרת, פשוט עכשיו הקונספט יחסית חדש של מראה, לא לגמרי, פשוט דרך אחרת לראות מרחב, זה הכל. זה שהוא יכול לראות את עצמו בתוך המרחב הזה הוא כמעט לא רלוונטי. הוא רואה אותו כמו כל דבר אחר. מבחן המראה, אם כן, עשוי להגדיר לנו משהו, עשוי להגיד לנו משהו על תודעת החיה, שעוברת או נכשלת, אך מה בדיוק היא אומרת, ואם זה קשור למהלך מחשבתי מורכב, אנחנו לא יכולים להגיד בביטחון כרגע. הלאה, מטה-קוגניציה. מטה-קוגניציה מתייחסת ליכולת לדעת משהו על תוכן התודעה, מה שמאפשר לנו בעצם לעצור ולשקול, וכך למשל אנחנו יכולים להתעורר בבוקר ולזכר שיט, יש מבחן בכימיה, ואז להסתכל פנימה, אני עושה בגרשיים, ולומר שכחתי לגמרי את כל נושא הקשרים הקובלנטיים, ואני כנראה אחשל, אז כדאי שאני אשאר בבית ובכן במועד ב'. Right. זה מטה-קוגניציה. הרבה פעמים שמדברים על מטה-קוגניציה, עולה הדימוי של ה-humunculus, בעצם האדם שהוא אני, המפקד, שיושב ויודע להסתכל מטה על מה שמתרחש בתוך הגוף שלו, בתוך האני הברברי שלו, האני האינסטינקטיבי, ולהחליט על בסיס זה דברים מסוימים. המטה-קוגניציה, להבדיל מהמודעות עצמית, מתייחסת לטענת החוקרים, להבנה שהולכת מעבר לרחבה של מנגנון קיים, כפי שנתנו הסבר אפשרי למבחן המראה. וכך אחד המאפיינים ההתנהגותיים המייצגים את התופעה הזאת היא פאוזה. להבדיל מפעולה, ישנה עצירה, שקילה, סלש מחשבה, הכוללת הערכה עצמית, ואז מסקנה ובחירת פעולה. המבחן העיקרי שבו מנסים לבדוק את זה אצל חיות, זה נקרא uncertainty response, או זה מה שמנסים לבדוק. Uncertainty response זה תגובה, uncertainty זה חוסר ודאות, תגובה שנובעת מחוסר ודאות, או תגובה של חוסר ודאות. אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? אני אסביר לכם. אתה לוקח חיה, אתה עושה לה התנאיה, בה היא בוחרת בין שני אספקטים קיצוניים של אותו דבר, אני אסביר למה אני מתכוון, למשל אתה לוקח צליל, אז יש לך צליל שהוא מאוד קצר, צליל שהוא מאוד ארוך, ואתה יוצר לה, אתן לה שתי כפתורים, האחד מייצג את הקצר, שני מייצג את הארוך, או אתה יכול לעשות חלופין עם ויזואלים, אתה יכול לעשות משהו שיש בו הרבה פרטים, קרובים, אז זה דחוס, משהו שיש בו מעט עד אפס פרטים, שהוא דליל, ואת עושה למתנאיה על שתי כפתורים, האחד מייצג את האחד והשני את האחר. תשובה נכונה, מקבלים פרס, שזה אוכל. תשובה לא נכונה, לא מקבלים כלום. אוקיי? תנאיה בסיסית פשוטה. עכשיו... מוסיפים כפתור שלישי, שעושה מה? עושה שתי דברים. האחד שלוחצים עליו הוא עובר לדוגמה הבאה במבחן, והדבר השני שהוא עושה זה להוציא אוכל, שהוא או פחות אוכל מהתשובה, הפרס של התשובה הנכונה, או אוכל שנחשב פחות טוב.
זה מעין העבור הלאה במקבילית המוחות, או דלג לשאלה הבאה בטריוויה, שזה פחות גרוע מלטעות, אבל זה לא טוב כמו לענות באמת כמו שצריך.
כן. ואז בודקים איך החיה עושה שימוש בכפתור הזה בכלל, ובמיוחד כשקושי השאלה עולה. או, מה זה הקושי? אנחנו מדברים פה, אם דיברנו עם קודם הצליל, אז צליל שהוא בדיוק בטווח האמצע, הוא לא קצר מאוד, הוא לא ארוך מאוד, או לחלופין דחיסות או דלילות שהם בדיוק באמצע. מה שאנחנו יודעים שקשה לחיות, יש מבחנים אחרים שעשו, שאנחנו יודעים שלרוב החיות קשה להבחין בזה, גם לנו. וההנחות... הולכות ככה, הנחות של איך זה עובד, מה זה אומר, הולכות ככה. אם יש זיהוי של קושי, קו נטוי, חוסר ידיעה, החיה תלמד להעדיף ללכת על בטוח, אני עושה בגרשיים שוב, הוא תבחר בכפתור השלישי, במשמעות סטטיסטית, כאשר השאלה קשה. תעדיף פשוט ללכת לכפתור, נקרא לזה הכחול, כפתור הדלג. ובנוסף, עוד משהו שהיית מצפה למשל, זה שאחוזי הצלחה בבחירה בתשובה הנכונה מבין שתי האופציות תהיה גבוהה יותר משמעותית כאשר אופציית הדילוג קיימת בהשוואה לכך שאינה קיימת.
נראה לי כל מי שעשה מבחן שאלות אמריקאיות מרגיש קרוב, כאילו הוא מבין את המבחן הזה.
כן, אבל מבחינה במשפט אמריקאי, זה גם קשור לביקורות שאני מתייחס עליו, אם אתה בוחר נכון, הפסעת, לא משנה מה.
אם אתה בוחר לא נכון.
אם אתה בוחר לא נכון, סליחה.
כן.
אם אתה בוחר לא נכון, אין לך, אם אתה בוחר דלג השאלה, זה יתחשב כלא נכון.
כן.
ההבדל פה שהאפשרות דלג אצל החיות כוללת גם פרס. זה כביכול אמור לייצג ללכת על בטוח במצב של קושי.
זה ללכת על בטוח ולתוגמל פחות. זה לא סתם ללכת על בטוח. זה לקבל משהו פחות טוב, אבל לפחות לקבל ולא לא לקבל בכלל.
Right. והרעיון לגבי החשיבות הסטטיסטית של מתי הכפתור קיים ולא קיים, זה אומר, כשאתם לא נותנים את האופציה של הכפתור, הם לא פשוט ימנו, הם יבחרו תמיד, אוקיי? והם יבחרו או נכון או לא נכון. שזה יהיה קשה, הם יבחרו יותר לא נכון. הגיוני. עכשיו אתה נותן להם את הכפתור אופציה של ימנע מכאלה, אז במקום ללכת כמעט תמיד על הקשה בשביל הפרס היותר גבוה, הם כן, שקשה להם, הם כן יבחרו לדלג, ולכן האחוזים שלהם בנכון לא נכון יהיה יותר גבוה. זה מה שהיית צופה אם זה נכון, ואז מריצים את המבחנים האלה. לא הפתיע אתכם לגלות שעורכים את המבחן הזה, אז רוב הקופים עוברים אותו. בנוסף, גם אכברים צלחו את המבחן הזה.
Really?
כן. לגבי חיות אחרות, היות שזה מבין כל הנושאים שדיברנו עליהם הוא אחד מהחדשים יותר, אין לי עוד ממש אפשרות להגיד מי עובר, מי לא.
חייב לציין שבניגוד למבחן המראה, זה נראה לי הרבה יותר מקושר למשהו קוגניטיבי, שנוגע לאיזשהו מנגנון החלטה אמיתי. נראה לי.
Right. אז הביקורת העיקרית, עכשיו נעבור לביקורת, הביקורת העיקרית, כפי שהיא מובעת בין השאר על ידי אותם חוקרים שמייצרים ומפעילים את המבחנים האלה, מתייחסת לרציונל של העסקת מסקנות בצורה הזאת. אם בשאלות אותם אנחנו מגדירים קשות, ישנם לרוב חיזוקים שליליים כתוצאה מלחיצה על אחד משתי כפתורי התשובה, אז זה הבחירה בכפתור הדילוג בעת שאלות אלו יכול ללמד בצורה יותר פשוטה על ידי לימוד סטטיסטי על בסיס avoidance response או תגובת הימנעות. זאת אומרת, הוא לא באמת צריך לעשות, לא צריך פה שום שיקול, אלא פשוט מבחינה סטטיסטית אתה לומד להימנע משני אלה כשהבעיה, אנחנו קוראים לה קשה, אבל יכול להיות שהוא רואה את זה אחרת. אוקיי? אין פה צורך בשיקול דעת פר סי. יש לנו, אם אנחנו יכולים, זה הקו המנחה שהבהבוריסטים הנחילו והוא משמש אותנו טובה. אם אתה יכול להסביר את ההתנהגות בצורה סטטיסטית או בצורה יותר בסיסית, יותר פשוטה, זה לא אומר שהיא הנכונה, אבל זה אומר שאתה לא יכול לקחת את התשובה יותר מורכבת, זה הכל. אז זאת אומרת, אתה צריך לבודד את לעשות מחקרים יותר טובים ולגשת לזה בצורה אחרת. וכך, הכפתור השלישי, המשך לזה, אינו מייצג ללכת על בטוח כנגד סיכוי קטן יותר לפרס גדול יותר, אלא פשוט הבחירה המועדפת תחת התנאים האלה. אוקיי? עכשיו, יש כל מיני הצעות שבאות להתמודד עם הבעיה הזאת, כמו מתן החיזוקים רק לאחרי כמה שאלות כאלה ביחד, או הוספת אלמנט של הימורים לפני הצגת השאלה, אבל השינויים האלה לא ממש פותרים את הבעיה. כמו שהם יותר מספחים אותה. כל עוד קיימים חיזוקים שליליים או חיובים, לא ניתן לשלול למידה סטטיסטית פשוטה על בסיסם, ומנגד אתה לא יכול ללמד ואז לבחון את החיות האלה בלי להשתמש בחיזוקים. זה מעין חרב פיפיות שכזאת. עכשיו, מנגד לנגד, ישנה ביקורת על הביקורת שאמרתי, שאומרת שזה בעצם לא משנה. כי בסופו של דבר, מה שאנחנו יכולים להיות יחסית בטוחים בו, זה שקושי השאלה יכול לשמש כקריטריון במסלול ההחלטות של החיה, מעבר לעניין של הנכון ולא נכון. יש פה קריטריון נוסף שאנחנו לא רואים שהוא פועל על חיות אחרות. This is the issue. ההתנהגות האינסטינקטיבית שלהם היא דומה גם למקבצים שכאילו קלים מבחנים וגם קשים מבחנה. כי הם לא מבינים אף אחד מהם. לא בטוח שזה נכון, אבל זה מה שהם אומרים, יש בזה היגיון מסוים. באופן אישי, אני עכשיו אוסיף, שאני חושב שהבעיה של שהבעייתיות של העסקת מסקנות במבחנים האלה, גם של המודעות עצמית, מבחן המראה, וגם מבחן ה-avoidance response שמתעסק עם מטקוגניציה, נובעת מקרקע פילוסופית רעועה, שמתייחסת לידיעה וחוסר ביטחון בידיעה, והעסקת מסקנות כתוצרים של חשיבה אינטרוספקטיבית, אבסטרקטית, בעוד שהמציאות, כאשר למשל אני נזכר במבחן בכימיה, איני שואל את עצמי אם אני יודע או לא יודע, או שאני עובר על נתונים, אני פשוט מרגיש שאני יודע. או לא. ואין זה בהכרח קשור למציאות גם, כפי שאנחנו למדנו במחקרי זיכרון, המחקרים שעוסקים במידת הביטחון שלך בזיכרון.
זהו, גם בני אדם, היסוס אצלם לא נובע מתהליך מחשבה, זה איזושהי רציונליזציה שאנחנו מלבישים על התקופה שבה היססנו, שיתרחש באיזשהו תהליך חישובי אולי איטי יותר, עם התנגשויות ממידע, אבל לאו דווקא מודע, אולי אפילו בהגדרה לא מודע. אנחנו אולי משנים את ההחלטה שלנו באופן מודע, אבל ההיסוסים הם דווקא מגיעים בצורה לא מודעת.
That's right, הרגשת לדעת או לא לדעת היא הרגשת ביטחון נורא בסיסית. אתה מרגיש שאתה יודע, אתה מרגיש שאתה לא יודע, אתה מרגיש שהבעיה היא קשה, אתה מרגיש שהבעיה היא לא קשה, אתה לא מתחיל לפרק, אתה יכול בתור בן אדם לעשות את זה, אבל אין סיבה להניח שחיה עושה את זה, או שהיא צריכה לעשות את זה בשביל להגיע לתוצאות האלה.
In your gut you know it.
In your gut. It's more like in your mind.
But in your gut.
But in your gut. בוא נפתח את נושא הדואליזם שוב. כן. אוקיי, ואני אומר את זה לא בכדי לומר שאנחנו בסכנה לתת יותר מדי קרדיט לחיות במבחנים האלה, אלא שאנחנו נותנים לעצמנו יותר מדי קרדיט בתיאור המנהל הרציונלי שבודק, שוקל ומחליט. אוקיי, חבר'ה, סיימנו מחלקים השונים שבחרתי לדון בהם כחלק מהחלקים הנפרדים שאנחנו חוללים בתודעה. עכשיו נגיע לשאלה שחוזרת על עצמה בכל פעם שדנים בנושא, וזה, איפה התודעה במוח שלנו?
In your gut.
אני יכולה לספר לך איפה.
אוקיי, ספרי לי.
לפי הבחור של ה-NLP.
אני אשמח לשמוע, כן.
וקדמת המוח נמצא החלק המודע, ובכל השאר יש את התת מודע שהוא מתחבא לנו בכל מיני מקומות אחרים במוח, ובקדמה של המוח, איפה שנמצא המודע, גם אני אוהבת את התיאורים שלה, אני מעלה את זה, יש ממש העלאה, ובקדמה של המוח אתה משתמש רק ב6-8%.
מושלם, כי זה מה שהרבה אומרים, וזה לא בהכרח שגוי.
זה בהרצאה ששמעתי על NLP.
לא בהכרח שגוי מן היסוד. אז כפי שאמרנו, כפי שכבר דיברנו בחלק הראשון, והדגמנו בחלק השני, וחלק מהחלק השלישי הזה, זאת לא שאלה טובה. זאת לא שאלה טובה. עם זאת, השאלה הזאת עדיין רצה, ועד לאחרונה התשובה המקובלת ביותר הייתה בעונות הקדמיות, החלק העליון של המוח, החלק הקדמי של המוח, היות והוא מקושר עם דברים כמו תכנון, זיכרון עבודה, ריכוז, פתרון בעיות, יוזמה ופיקוח על פעולות, ורוב מה שנראה לנו, וזה כנראה הסיבה להידבקות למסקנה הזאת, מה שנראה לנו ייחודי לבני אדם, אוקיי? ואולי כמה מהקופים. סיבה נוספת היא שאנחנו רואים הרבה שאם אנחנו מסירים את החלק הזה, אדם הופך להיות סוג כזה או אחר של צמח, שאנחנו נוטים להגדיר כחסר מודעות.
זומבי.
זומבי דו. עכשיו, עם ההתקדמות של המדע והנכונות לפרק את התודעה לחלקים שונים, להגדיר סוגים שונים של התודעה, ההסתכלות הזאת נהייתה פחות פופולרית. ב-1999, למשל, יצא המחקר מ-UCLA, או יותר נכון מאמר, מת המאמר, שביקש לתת יותר כבוד לחלקים היותר פרימיטיביים של המוח, ואף ניסה לתת מענה לכמה מסיבות שנותנים לחשיבות של המוח הקדמי. ראשית, הגדירו מחברי המאמר את התודעה בצורה מאוד דומה למה שאנחנו עשינו עם החושים, הם דיברו על סנטיאנס, שזה, כפי שאמרנו, היכולת פשוט לקיים חוויה, ובמקרה הזה גם מוסיף את הנושא של התגובה, ואז הסתכלו כמונו על מה קורה בסולם האבולוציוני. אנחנו כבר ראינו שם, אנחנו יודעים של ההגדרה הזאת אנחנו צריכים משהו מאוד בסיסי כמו מערכת עצבים. בנוסף הם הסתכלו על עבודתם של ג'ספר ופנפילד משנות ה-60, שהם, מה שהם עשו, הם התעסקו הרבה עם חולים אפילפטיים, ובמקרים קשים, לא בשונה הרבה מהיום, אבל קצת בשונה, אין הרבה ברירות. אחד מהאופציות שהיו קיימות אז, וגם במקרים מסוימים קיימים היום, זה פשוט להתחיל לחתוך חתיכות מהמוח הקדמי. אז לא רק שהם עשו את זה, הם עשו את זה, ותוך כדי, כפי שצריך, הם ניטרו את מה קורה עם הפציינט שלהם, עם הפציינטים שלהם. ולא רק שהם לא איבדו מודעות שחותכים להם חלקים מהזה, הם גם שברו על תפקודים טובים. עשינו, אתה יודע, בדיקות זיכרון, בדיקות על הרכבת משפטים, פתרון בעיות. Fine and dandy.
באמת?
אם היו עושים חותכים חלק גדול, זה לא היה עובד. אבל בחיתוך חלק קטן, או חלקים קטנים, זה לא גמר אותם. זה נקודה אחת כנגד החשיבות של המוח הקדמי. בנוסף, הם מזכירים במחקר הזה גם את ג'יימס מאת'ר ספראג, על שמו נקרא ספראג אפקט. לא, זה מאוד מעניין, שהוא בעצם, זה גם מדגים יפה מאוד בדיוק את האנלוגיה הזאת שדיברתי עליה, שצריך להיזהר ממנה, האנלוגיית המעבד הגרפי במחשב. הבעיה מסתכל על, הנה חתכתי את החלק הזה, ואין יותר. אוקיי? הספראג אפקט הוא מאוד מעניין, הוא בדק אותו הרבה לחתולים, אז גם מדגים אותו בבני אדם, וגם חיות אחרות, אבל בעצם הוא לקח, תקווה, אני לא יודע אם אפשר לעשות זה היום או לא, הוא לקח חתולים, אז הוריד להם את החלק הקדמי, חלק הקדמי הימני אני חושב בדרך כלל, שמאחורי חזית העין, ואז מה שהם מפתחים זה, איך אומרים, זה הזנחה בצד שמאל, בצד ההפוך, זאת אומרת שהם ממש, זה לא רק שזה לא העין שהם רואים לו, זה לא העין השמאלית או משהו, זה העין ימנית, אבל הם לא מגיבו, תעשה להם מבחנים של מכשולים וזה, לא מגיבים לדברים שנמצאים אצלם בצד שמאל, גם אם העין השמאלית יכלה כאילו לראות אותם. נקרא neglect, הזנחה, הזנחה של הצד הזה. על בסיס כזה דבר פעם היו אומרים, הנה, העיבוד הוויזואלי של הצד הזה במרחב, הוא עובר עיבוד בחלק הקדמי הזה של המוח. אבל אז הוא מצא בין השאר, שאם אתה הולך קצת אחורה, והולך לו בצד הנקדי ועושה לו חתך קטן במידבריין, נעלם הנגלקט.
באמת?
נעלם את ההזנחה. למה? ההסבר שלו, וכך זה נראה שבאמת זה עובד, המידבריין עדיין אחראי לאיזשהו עיבוד והתייחסות או מודעות לצד הזה. ומה שעשית, שחתכת את החלק הקדמי, זה הפרעת לו לקבל אינפורמציה, אבל לא אמרת לו שהוא כבר לא מקבל אינפורמציה. אז הוא מקבל אינפורמציה תפוקה, התגובה של המוח בנושא הזה היא ליצור הזנחה. ברגע שאמרת לו, היי, כל הערוץ לא עובד, אז הוא יכול להתחיל להתייחס לצד הזה דרך העין השנייה.
זה לא דופק לו את שער העיבוד.
כן, בדיוק.
מגניב מאוד.
כן, ודבר הרבה יותר נורא מזה, שהפחות הוא לא עשה באופן עצמאי, לגרה קורא עם הטבע, decorticized babies. אוקיי? יש תופעה מזעזעת למדי, לא נראית כל כך מזעזעת עד שמסתכלים לעומק, של תינוקות, של נולדים, ואני לא זוכר ספציפית איך קוראים לתופעה שאני רוצה לדבר אליה, שמתייחסו במאמר הזה. יש כל מיני וריאציות, אבל של מוח שלא מתפתח כראוי. אבל יש אחת שבו הוא מתפתח עד גזע המוח, ואז פחות או יותר מפסיק, וכל שער המוח מתמלא בנוזלים. כל שער הגולגול, סליחה, מתמלא בנוזלים.
פאק.
Right. ושאתה עושה למבחנים בסיסיים של מודעות לאלה שחיים מספיק זמן בשביל לעשות את זה, כמו לעקוב אחרי חפץ עם העיניים, הבעת רגשות, דברים שנראים לנו להם מטופשים, אבל הם כן בדיקה בסיסית של תודעה, זה מה שאנחנו חפשים, הם עוברים אותה. אז במאמר של UCLA הם לוקחים כל הדברים האלה ואומרים, היי חבר'ה, הגזע מוח כנראה קצת יותר חשוב לתודעה, מאשר שאנחנו נותנים לו קרדיט, והגיע הזמן להסתכל על זה. עכשיו, אתם רוצים לנחש מה היו התגובות והביקורות שהיו לנושא הזה? אז בואו אני אגיד לכם. זה בדיוק באותה תבנית. זה אומרים אחד משתי דברים שדומים לרוב. תראה, יש כמה ביקורות על זה שה-decorticized babies האלה ספציפית, יש להם איזה פיסה קטנה של סריברה, וזה לא לגמרי בלי סריברה, אבל הדברים היותר, כן, הדברים שיותר חוזרים לעצמם הם יותר, נאמר, זה רלוונטיים, אפשר לומר, היא פשוט, אוקיי, יכול להיות שאתה צודק, אבל זה לא תודה. Basically. שזה בדיוק המקום שאנחנו מגיעים אליו כל פעם אחרי, כל פעם. זה לא התודעה שאנחנו מחפשים. זה לא התודעה שהופכת אותנו, הופכת לתודעה אנושית. שזה, לצערנו, מה שאנחנו לרוב מחפשים. אבל צריך לבדוק את כל החלקים האלה מנפרד, לפני שנגיע לשם. לסיכום, אני חושב שהבנו שתודעה פשוט כמושג אינו טוב לעבודה מדעית. ולכן אנחנו רצו לנו לפרק ולהתייחס באופן פרטני למה שאנחנו רוצים לדבר עליו. והמדע עושה זאת, עושה זאת בהצלחה, וככל שהוא מתקדם, הוא נהיה יותר טוב, הוא מבין יותר טוב על החלקים השונים, הוא מבין יותר טוב על איך הם עובדים כמנגנון. למעשה, המנגנון של המוח, מה שדיברתי מקודם על המנהל שיושב למעלה, שהמוח הקדמי הוא בעצם מנהל שאחראי על כל הפעולות ומנתב את כל האינפוט שבאים, נראה יותר ויותר כלא נכון, או לא נכון בצורה מלאה. מודל עכשיו של תחרותיות בין חלקים שונים של המוח, נראה שהוא עובד הרבה יותר טוב עם אמצעים שיש לנו והתופעות שאנחנו רואים.
הסיפור הזה שאתה אמרת על כל פעם אנחנו מגיעים לאיזשהו ממצא, ואז אנחנו אומרים, טוב, בעצם זה לא מה שחיפשנו כל הזמן הזה, כי זה מאוד מזכיר לי את מה שעבר על תנועת האינטליגנציה המלאכותית, בזמנים שעוד חשבו שזה אפשרי, שהמומחים חשבו שזה אפשרי, אבל לא ידעו בדיוק להגדיר מה אפשרי, מה אמור להיות אפשרי, אז הרבה פעמים השתמשו במטלות אנושיות כאלה ואחרות. והמחשבים לפעמים הצליחו להגיע לזה, ואז תמיד הם אמרו, רגע, אבל בעצם אנחנו תכנתנו את זה בצורה די מג'ייפית, מה, זה כל מה שצריך? טוב, אז בעצם אנחנו לא מתכוונים לשחק שחמט, אנחנו... וכל פעם, כי החוסר הגדרה הזאת, זה מאוד מתכתב עם מה שאתה אמרת, זה מאוד עושה טרק לאותו זה.
נכון, זה גם מדגים את עצמו, זה גם מראה לנו דרכים אחרות לעשות את אותם דברים, או אולי לראות שאנחנו עושים דברים אחרים בצורה אחרת. מסתכל על הקלברבוט והצלחה שלו בשיחה, זה ויתור לגמרי לנסות לעשות אינטליגנציה מלאכותית, כי המתכנת AI או המתכנת שעשה התוכנה הזאת יגיד לך, טוב וברור שהתוכנה הזאת רחוקה מאוד מלהבין שפה, היא פשוט ניגשת בצורה סטטיסטית שמצליחה לייצר תוצאות לא רעות.
אני תוהה ספציפית במבחן עם הכפתור האמצעי. מה אם אחרי מחקר מאוד אינטנסיבי, נגלה שאנחנו, שזה כל מה שיש בנו? שאולי בסופו של דבר גם אנחנו, כל מה שנראה כמו הססנות והתנהגות סופר מורכבת, זה פשוט ניתוח סטטיסטי ויוריסטיקה יוצאת מגדר הרגיל, שעושה את המצג שווא של כל הדבר הזה, ובסדר, יש את התודעה בצד ואת ההסתכלות העצמית בצד, אבל בעצם הכישורי לימוד שלנו הם סופר טיפשים בתכלס.
כן, שאלה נוספת שעולה, שמסתכלים בעצם, הרבה פעמים שמסתכלים על ה-Neural Correlates of Consciousness, ומסתכלים על המוח והיכולות שלו, מסתכלים על ההשוואה למין הכי קרוב אלינו, ובעצם שואלים, או בכלל כל המינים, שואלים, למה המוח שלנו, תחת הנסיבות הספציפיות שאנחנו חיים בהן כמובן, למה המוח שלנו מצליח, למשל, להכיל שפה, חשיבה אבסטרקטית, זה, ואפילו, אתה יודע, הקופים הכי קרובים אלינו, למה הקופים שכה דומים לנו לא מגיעים לשם, מה ההבדל? מה ההבדל הפיזי? מה ההבדל התרבותי שגודלים איתו? ומעניין שנייה, בשתי שניות לזכור את הדברים שניסו להסתכל עליהם. בהתחלה דיברו על גודל מוח באופן כללי. That's obviously not good. זה לא עובד. יש, למשל, לוויתן יש מוח הרבה יותר גדול משלנו, גם לפיל. אחרי זה אמרו, אוקיי, לא הגודל, אלא גודל היחסי לגוף. זה עובד קצת, אך גם כן באופן חלקי. אחרי זה דיברו על האחוז של המוח הקדמי, של הפרנטל לובס, ביחס לשאר המוח. וזה גם כן מצליח קצת יותר טוב, אבל משוואה לקוף, במיוחד הייתי עם מחקר שנעשה לאחרונה, שניסה לתקן את השתי מחקרים שנעשו בשנות ה-30 על הנושא הזה, שראה שבעצם האחוז שלנו ושל, אני לא זוכר איזה קופים, אבל הוא כמעט זהה. ועכשיו הנטייה היא להגיד, הנטייה היא להתמקד על כמות, שתי דברים, על כמות הכישורים. אומרים שהמוח שלנו, למרות שהוא באותו יחס גודל גם מבחינת המוח כולל, וגם מבחינת העונות הקדמיות, עוד שהוא דומה לקופים, הכמות קשרים שלו היא הרבה יותר גבוהה, ובגלל הצורת בנייה הקיפולית שלו. הדבר השני הוא, זה באמת, זה המבנים. זאת אומרת, פה אתה כבר צריך להבדיל בין סוגי חיות, קבוצות חיות, כי הניאו-קורטקס, גם היונקי, בייחוד האנושי, והצורת חלקים השונים ואיך שהם בנויים, זה אכן, אנחנו יכולים להסתכל על זה, הכל נראה לנו כמו גוש אחד, חוץ מ, אני יודע, בן אדם הרגיל רואה, הוא יזהה את הבריינסטיין ואת הסרבלום, ואת כל הגוש של המוח הקדמי כארבע דברים נפרדים, אבל אני יודע שמבין, בודק את הנוירונים, יש פה כמה קבוצות חזקות ושונות, גם נוירונים שונים, גם חלקי מוח שונים שעושים פונקציות שונות, אז השילוב של המבנה והרמת קישוריות, זה המודל או המעיד, פרדיקטור הכי טוב שיש לך לאינטליגנציה כמו של בני אדם.
יכול להיות שזה ייפול על משהו כמו רמת ההולכה והצמיגות של הנוזל שבתור... לך תדע מה... יכול להיות שיש עוד הרבה דברים שאנחנו...
יכול להיות שיש לנו חומרים שאנחנו עוד לא מזהים אותם אפילו, או לא יודעים על קיומם, או משהו ברמה מיקרוסקופית כל כך קטנה, שעובר אצלנו לדוגמה, ובחיות אחרות לא. אני לא יודעת.
כן, זה נראה קצת פחות סביר שזה אלמנט שהוא חדש לגמרי, להבדיל מהגברה או שינוי במשהו שקיים. למשל, הדוגמה שאני, או הכיוון שאני הכי אוהב, שנראה לי הכי מוצלח, גם קשור לבסיס המודל התחרותי הזה, זה הזמן התפתחות. הזמן התפתחות של ילד אנושי בהשוואה לזה של הקוף, הוא משמעותי. בזמן הזה, הרי כשאני מדבר על תחרותיות, צריכים אולי תחשבו על זה כמודל של אבולוציה של המוח עצמו. סט המורכבות שהוא מתמדד איתם במציאות במהלך הגדילה שלו, שהיא לא דורשת התגוננות כפי שיש לקופים, שצריכה מהר מאוד להקשיח את עצמה כלפי הטבע, אלא יכולת להתייחס למצבים הרבה יותר מורכבים לאורך זמן ארוך. אני חושב שזה אולי אלמנט שיותר... לא אני. אני מתחבר למישהו שהציב את הדעה הזאת, שזה אלמנט חשוב.
כלומר, המוח שלנו הוא פלסטי במשך הרבה זמן, ובזמן הזה הוא נחשף יחד עם זה להרבה מידע.
כן, זה ההיפותזה שהכי מצא חן בעיני בהבדלים האלה. יותר מאשר כמות הכישורים. הייתי אומר שהזמן התפתחות הזאת כולל בתוכו את היכולת לפתח יותר כישורים. יותר מאשר שהמצב הסופי של יותר כישורים הוא זה שעושה אותך יותר חכם.
אתה יכול אולי לעשות איזשהו ניסוי כזה לאורך שנים.
אני בטח.
לא, נגיד לקחת איזשהו יצור שהוא מאוד קרוב אלינו, ולתת לו את התנאים של אדם למשך... לא יודעת, 6, 7, 8, 9 שנים שהוא לא צריך להתמודד, ואתה רק נותן לו סביבה תומכת ומלמדת. ולראות האם, זאת אומרת, זה משהו כזה, כן, איזושהי התקדמות מילימטרית, לא יודעת.
הסתכלתי על זה בהקשר הזה, באמת, הסתכלתי על שתי הקצוות של זה, שזה אחת, זה להביא קוף שזה אתה נולד לתוך משפחה או סביבה אנושית, שבו מלמדים אותו, והשנייה זה feral child, ילדים שכביכול גדלו עם חיות. לצערי, אף אחד מהדברים האלה לא נעשה בשום צורה טובה ומבוקרת, אנחנו באמת צריכים להזיר כנראה את הנאצים כדי שזה יקרה, כי... מה לעשות, יש, הדיווחים הזה הם לא טובים, הילדים אף פעם לא מתחילים מגיל אפס אצל החיות, ואז מגיעים בגיל 20 בוגרים כבר
לתרבות האנושית.
תרבות החדשה, פלוס בדרך כלל, רוב המקרים האלה הם של העבר, כן, הדברים האלה קורים פחות ופחות, שאנשים נעלמים וחוזרים, וגדלו, ויש זה סיבה טובה להאמין שהם אשכרה גדלו עם חיות. ומהצד השני, יותר קל להביא כאילו חיה לסביבה האנושית. מצד שני, אנחנו לא יודעים אם אנחנו לא יודעים מספיק על החיה הזאת בשביל לדאוג שהסביבה הזאת תהיה לה טבעית כמו שהיא לגדול אצלם. כאילו אנחנו רוצים שתהיה, שלא, אנחנו לא רוצים סתם להפיל עליה אנשים, אנחנו רוצים להפיל עליה חברה שיכולה ללמד אותה והתנהגות שהיא דומה לחלוטין לסביבה הקופית שלה, חוץ מזה שהם למדים אותה. שזה נראה די בלתי אפשרי, ואנחנו לא יודעים בדיוק איך לעצב אותה בצורה הזאת. הכי טוב שצריכנו לעשות את זה, לא ראינו את זה לקופים. הם במקסימום מצליחים לתקשר איתנו באיזושהי רמה מאוד בסיסית, אבל כפי שירון כבר ציין פן, הם לא שואלים שאלות, הם לא יכולים לעשות פעולות קוגניטיביות מורכבות, לא מצליחים להביא אותם לשם. לעשות את הניסויים האלה זה מיוחד בני אדם וקופים, שזה מה שהכי מעניין אותנו, יש לזה הרבה בעיות אתיות, או לפחות לעשות אותם כמו שצריך. ברמת העיקרון, כיום זה יהיה נורא פשוט לקחת קבוצה של אנשים, או כמה אנשים, לפזור אותם מחווי העולם, שגדלו עם חיות, אותם אלה שישרדו והחיות לא יאכלו אותם, מאפס הזה, ולתצפת עליהם בלי שהם ידעו לעולם. אבל זה יהיה קצת לא מוסרי. טיפ-טיפה. צור,
Science.
כלל העלייה של הרייסטאג בפעם הרביעית. רייסטאג הרביעי זה יהיה?
אני מניח. שנאצי. שנאצי. בכל אופן.
שנאצי.
תודה רבה, והיה מגניב.
ברק, זה היה מעניין, מרתק, מאתגר, והביא אותי למודעות.
שמח. אני אמקי, אז אני חייב להגיד לכם, התחושה האישית שלי, שעוד 10 שנים, כל זה יראה מכוחך לחלוטין, כי נדע כך הרבה יותר.
זה אחד התחומים הכי מתקדמים, אבל לא.
כן, אז לפני שאתם יראים ומגיבים, קחו בחשבון שאני מסתייג עם כל דבר שאמרתי, אני לא מאמין במילה אחת ממה שיצא לי מהפה. דרך סליחה.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים וקוראים שאנו לכתוב או לציין בפנינו מקומות שבהם טעינו או לא דייקנו, או אם יש לכם להרחיב על נושאים שבהם עסקנו, ככה גם אנחנו נוכל ללמוד וגם שאר אנשים יוכלו להרחיב את ידיעותיהם. ובנוגע לתוכנית 109, אז גלעד, שהוא פיזיקאי בהכשרתו, התאכזב מהסיקור הלא מדעי מדויק טכני שעשינו לקרן הגרירה.
מה היה החלק המדעי הטכני שפישלנו בו?
האופן הספציפי שבה הקרן הזאת עובדת. איך הפוטונים מתנהגים ברמה הפיזיקלית?
Sure.
אז אולי זה מקום להגיד דיסקליימר, כשאנחנו נותנים אייטמים של מדע, הם לרוב או תמיד יהיו ברמה של מדע פופולרי.
כן, אני חושב שהדיסקליימר הזה קיים בראש התוכנית, וגם אביב נתנה אותו באותו אייטם. אני באמת בכנות, מה שמו?
גלעד.
אז גלעד, התגובה שלך לא הייתה לגמרי ברורה, כאילו שמחים לשמוע גם ביקורות, גם תגובות, אבל אם יש לך... טענה שלא הסברנו משהו נכון, אז אנחנו מאוד נשמח, אתה לא חייב, אנחנו מאוד נשמח, זה מאוד יעזור כולנו, אם תיתן את ההסבר רק כן נכון.
בני הרחיב על הנושא של ידי הדיזל המסרטנים, הוא ציין שזה פחות היעילות של המנועים שהשתפרה, אלא יותר התמהיל של ידי הדלק והזיקוק של החומרים היותר מסוכנים מתוכו, והוא קשר, כאילו, אז התגובה שלו מעניינת למי שרוצה ללמוד עוד על הנושא, למה ידי דיזל מסוכנים. A Blast from the Past על תוכנית 14. צבי ציין בתגובה שלכאורה חקר אקלים והתחממות גלובלית זה התחומים כל כך מורכבים שהמודלים בהם שווים כל כך מעט, עד שאין כל כך טעם לדבר בזה על הקונצנזוס המדעי, כי לכאורה הוא נבנה על קראי תרנגולת. זה דווקא לא המצב. בהחלט יש מודלים ומתוקנים, אבל הם טובים. וזה נכון שזה תחום סופר מורכב, ולכן גם אנשים שהם לא מומחים בתחומם, זה מגוחך שינסו לחוות עליו דעה, אבל המומחים בתחומם כן יש להם קונצנזוס שעומד בבדיקות ובניסויים ובניבויים, וזה כן תחום מדעי ככל תחום מדעי אחר.
אז אני מסכים איתך בגדול, אבל אני כן חושב בסופו של דבר, זה גם הסיבה שעשיתי הסתייגות מהתוכנית המקורית שמצא חן בעיניו, זה לא שווה ערך לכל המדעים. זה כי נקודאי, זה לא is not as good as chemistry right now. זאת הנקודה. יש לזה עוד הרבה, היכולת הצפיות שלהם לא חזקות כמו היכולת של המודל הסטנדרטי של פיזיקה לעצמים בגודל רגיל. זה כן יחסית דבר חדש ומאוד מורכב, ואנחנו כן צריכים לתת את ה-benefit of the doubt לאנשים שמסתייגים ואומרים, צריך להסתכל על זה עוד 100 שנה.
זה לא בסדר.
אומר, אבל מה שכן, המסקנות הנוכחיות הכי טובות זה כן הקונצנזוס הזה. ואין לנו משהו מעבר לזה. אני חושב שהנכונות של המתכחשים, אני קורא להם, אני חושב בצדק, זה להתייחס בביטול לכל מה לקונצנזוס הקיים, בגלל שזה מדע יחסית טרי, או לא איתן כמו כימיה. שזה לא, זאת לא הדרך להסתכל על מדע, לא הדרך שאנחנו בדרך מסתכלים על מדע. אנחנו לוקחים את התפיסה הכי טובה שיש לנו כרגע, וזו היא, ולא אחרת. ההסתייגיות כדי להסיק מסקנה אחרת, הן מוגזמות, אבל אני בהחלט מבין את הנקודה שלה. יכול להיות שגם אנשים לא הסכימו עם הטענה שלי, כבר שמעתי בעבר שאומרים לא, זה כן מדע איתן מאוד, ויש לו 1,000 שנה של נתונים, אני לא יודע, זה לא ההתרשמות שלי, זה דיון בפני עצמו, אבל אני בהחלט מבין מאיפה הוא בא.
ועובר אורח כתב, ניהלתי איתו דיון קצר, על ניסוי אוזניות האור, מהמוצר של אוזניות האור לריפוי דיכאון, מתוכנית 97. אני ממליץ לכם לקרוא את זה. לדעתי יש שם קווים מעניינים על אתיות של מחקר מדעי, ומה המשמעות של לנהל ניבויים שמפיקים תוצאות, בניגוד ללנתח לאחור סט של מידע. אז תודה רבה לכל מי שישאיר לנו תגובות, ושלח לנו גם הצעות לאייטמים בתוכנית, באמצעות פייסבוק, טוויטר, האתר שלנו, תופס צרו קשר והתגובות. אתם מוזמנים גם לעשות כל זאת ועוד, באתר שלנו בספק סביר.co.il, או בטוויטר ובפייסבוק ובמקומות אחרים.
כן, ואני מצטער שלא הגעתם בינתיים, אני אוגד דברים.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת המתוס ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות או ידיעות מדעיות או דברים אחרים, והם צריכים להחליט מה האמת ומה שקר, והפעם אני אעשה את זה. והפעם אני אעשה את זה עם חדשות מדאיגות. 3 אייטמים מדאיגים, 2 אמת ואחד מהם הוא שקר, והגרלתי את המיקום של השקר באופן רנדומלי. אז ככה, אייטם ראשון. צוות חוקרים אמריקאי הצליח להשתלט על מזלת אמריקאי צבאי ולגרום לו לחשוב שהוא פועל במקום אחר מאיפה שהוא באמת נמצא, וכל זה באמצעות ציוד אזרחי לחלוטין.
מה זה מזלת?
כלי טייס זעיר ללא טייס, ה-attack drones.
רגע, מה זאת אומרת לגרום לו לחשוב, לשבש לו את המערכות בצורה כזאת שהוא כאילו נמצא במקום X ולא במקום Y?
בדיוק. 2, הופק התינוק המהונדס גנטית הראשון, תינוק אנושי. תהליך של הנדסה גנטית על הגנים שלו, הושתלו לו, כאילו זאת הייתה הפריה בין זרע לביצית, שבזמן, לא אמת, לא בזמן ההפריה, אבל הביצית עודכנה, הקוד הגנטי לפני החלוקה שלה, עודכן, וככה התינוק נוצר עם גנים שלא הגיעו לא מהאימא ולא מהאבא. ו3, מחקר חדש מציע לעבוד עם תעשיית הפורנו ולשתול מסרים בסרטי פורנו על מנת להביא לשינויים רצויים בהתנהגות המינית של החברה.
לא מצאתי שום דבר מדהיג בכל מה שאתה אמרת עכשיו.
אז כן, 1, 2 או 3.
אז קודם כל, השלישי, אתה אומר שתילת מסרים, באיזה צורה השתילת מסרים?
כלומר, לעבוד עם ראשי התעשייה ולשנות את המסרים שמופקנים בסרטי פורנו.
That makes perfect sense, הדרך אחד הדרכים הטובות ביותר, כי החשיפה העיקרית של סקס לאנשים צעירים היום הם לא מאינטראקציה מינית עם אנשים אחרים, זה מגיע גם כן יחסית מוקדם היום, אבל קודם כל זה צפייה מדהימה של כמויות פורנו אדירות, וזה ממשיך וזה... It invades society. שתיים, מופרך בעליל. אתה אומר, אין אינפורמציה גנטית מקורית? יש רק ביצית, כאילו?
לא, יש. התינוק מכיל גנים מהאימא והאבא.
אז זה הפרעה הרגילה.
ואז, לפני החלוקה של התא,
כן.
ביצעו הנדסה גנטית על התא הזה.
כן, שאלה היא למה. שהתשובה העיקרית לזה תהיה למנוע מחלות, הייתי אומר, או איזה עיוורון, איזה בעיה גנטית אחרת, so... I guess it's possible, it's definitely possible. שאלה אם זה שכבר מספיק סיבה טובה לעשות את זה, ולי לפחד מההשלכות של זה. A fucking drone, מה הבעיה, כאילו? מה, תתנחס לרדיו שק, אתה נשיג כמה דברים, זהו. אני לא חושב שצריך להיות בעיה, כאילו, יש אולי עניינים של קידוד, בגלל שזה זה של צבא, אבל... אז אני כן אלך השתיים, רק בגלל העניינים האתיים.
לגבי הפורנו, אני חושבת שזה נכון, ואולי המסרים שרוצים מאוד להשתיל, זה מסרים של האישה היא לא תמיד נשלטת. כאילו, if you can't beat them, join them, כזה. עכשיו, לגבי התינוק... השאלה המהותית עבורי, האם התא הזה הצליח להגיע עד שלב התינוק?
זה חדש דנדש.
יפה. אז אני חושבת שלא, כי מה, לא היינו שומעים על זה בריש גלי בחוצות, לא יודעת, העיר, וכל הדתיים היו צועקים. אני מתלבטת בין שתיים לאחד. אני אומר שאחד הוא השקר, ושוב ברק יהיה צודק. מה, סתם באמצעים אזרחיים מישהו הלך, גרם לו לחשוב, כאילו לשבש לו את כל המערכות, זה לא כזה אולי...
אני יכול לעשות את זה.
אני אומר שאחד הוא שקר בכל זאת. יאללה.
אז שניכם מסכימים שאין שום בעיה עם חוקרים שממליצים במחקרים שלהם לעבוד עם תעשיית הפורנו כמכשיר לשינוי חברתי?
לא הייתי אומר שזה סביר, אבל אין לי בעיה עקרונית עם זה, אני לא חושב שזה רעיון רע.
אז אכן זה קרה, חוקר מנורווגיה פרסם מאמר שבו הוא מנתח את...
אם היית אומר נורווגיה מכתחילה, אז בכלל לא הייתה בעיה.
לכן לא אמרתי. פרסם מאמר שמנתח את דפוסי הצריכת הפורנו, שהם שונים ממה שציפיתי. לדוגמה, מסתבר שנשים לסביות צורכות כמעט את אותה כמות פורנו כמו גברים הטרוסקסואלים. כי הנחתי ש... גם ברמת ההתניה החברתית של הציפיות וגם ברמת הדחף הבסיסי, לגברים יש יותר מלנשים. מסתבר שלאו דווקא, סתם היה הסטיגמה שלי. והוא בהחלט, הוא מנתח את זה, הוא מנתח את המסרים שמועברים במדגם כלשהו, והוא באמת מציין שזאת הזדמנות מעולה למכשיר חברתי, ושזאת לא אמורה להיות בעיה יותר מדי, כמו שאתה אומר, כאילו זה... ויש שאומרים שזה כבר מתרחש.
הבעיה העיקרית שזה שהרבה מהארגונים הפמיניסטיים מוקעים את עצם ההתייחסות או השתתפות בפורנוגרפיה, שזה חבל בעיניי.
חבל, אבל ייתכן שיש בזה משהו. לא נפתח את הדיון האתי הזה עכשיו. ועכשיו, אחד או שלוש, אחד או שלוש. אחד או שתיים. אז בוא נדבר על שתיים. אני קיוויתי מאוד שאתם תקראו את הכתבה הזאת, בסה לי שאף אחד מכם לא קרא. הדיילי מייל יצא עם כתבה נוראית שהתינוק המהונדס גנטית הראשון נולד ולאן האנושות מגיעה, והשקר פה זה שזה קרה כבר ב-2001 מסתבר, באמת עניין גני של מחלה גנטית והושתל זה, וב-2001 הם נחשבו לתינוקות האנושיים הראשונים שהתבטאו מבצע עליהם אופרציה של הנדסה גנטית, מבחינה חוקית זה ההגדרות הטכניות, פשוט בדיילי מייל עכשיו הכתבה צצה שוב עם התאריך של היום, והקטע המצחיק זה כשנכנסים לסורס קוד של העמוד, אז רואים בתגיות מטה תגית תאריך 2001, אז לא כל כך ברור מה, כנראה שמישהו שם עשה איזה copy-paste מאיזה משהו ישן, אז קיוויתי שטיפלו בזה, וברק לא נפל בזה, זה אכן השקר.
אבל אני כן טעיתי במובן הזה שלא ידעתי שזה היה כבר ב-2001.
זה אכן היה ב-2001, זה לא חדש דנדש, וצורך העניין יש ילדים בני 12 שהם טכנית נחשבים כהנדסה הגנטית הראשונה בבני אדם.
אני לא נגד, אני מבין את הפחד והחשש של האנשים ההתערבויות האלה, ואני ביניהם לא שונים לשים משקפיים על בן אדם.
יפ, פשוט, כאילו, זה המון צעדים קטנים שבסופו של דבר תהיה להם משמעות עמוקה ובחלקה הרסנית על החברה שלנו, בוודאי. אבל כמו כל דבר.
פשוט לא חושב שזו סיבה לחסום התקדמות, זה הכל.
יפ. ומה שמביא אותנו לאייטם הראשון שאותי מאוד הטריד, מדובר במזלת מסוג פרדטור, שזה מזלת צבאי שתוקף מטרות באופן חצי אוטונומי. וחוקרים מאוניברסיטה הראו שלמרות שכל התקשורת שלו היא מוצפנת, אות ה-GPS הוא אזרחי לחלוטין ולא מוצפן. ולכן, אם יש לך ציוד שידור מספיק עוצמתי, אתה יכול להתחזות ללוויין GPS. ולעוות את הקוד, את האות שהוא משיג, ועל ידי זה לשנות את, את איפה שהוא חושב שהוא נמצא.
כן, אבל אתה לא יכול, לפי מה שאני מבין, המטרה הסופית שלו כן תהיה מוצפנת, והיכולת לקבוע מטרה חדשה היא כן צריכה איזשהו מעבר של הצפנה ושנותן פקודה, אז כל מה שאתה יכול לעשות זה בלבל אותו, זה לא שאתה יכול להשתלט עליו ולגרום לו לפגוע מטרה אחרת.
אז זהו, היות ואתה יכול להגיד לו שהמטרה שהוא חושב שהוא תוקף היא בעצם מטרה אחרת לחלוטין, אז כן יש פה לכאורה דלת לזה. כלומר, החוקרים באו להטריע על העובדה שיש איזושהי יוזמה שהיא אומרת שבמקרה של מקרה חירום וכולי לעלות הרבה מלטים לשמי ארצות הברית, אירוע טרוריסטי או משהו כזה, והם אומרים שבמצב כזה, כשיש לך מטרות בסמיכות גבוהה, אז לדרוס את האות GPS של המלט ולגרום לו לחשוב שהוא תוקף 500 מטר מאיפה שהוא אמור לתקוף, יכול להיות הרסני לחלוטין, שזאת בעיה. זה נכון שאם אתה שולח אותו להפציץ בעיראק, אתה לא תוכל לגרום לו להפציץ בארצות הברית. אתה לא תוכל לדרוס אותו במובן הזה. אבל שוב, הם עשו את זה עם ציוד של פחות מאלף דולר, שהם פחות או יותר קנו ברדיו שק. הם פשוט באו לחשוף את זה. בדיל אקסטרים, כן. אם זה מדיל אקסטרים, זה בטח היה 17 דולר פשוט. וזה מעניין, כי זו דלת שכל המומחי סייבר של חיל האוויר, הם דואגים מאוד להצפין את ההוראות שמשוגרות, אבל הרבה דברים אחרים שולטים באיפה המלט חושב שהוא נמצא, וזה פריצה, זאת פרצת הבטחה מאוד משמעותית בסופו של דבר. זה גם מעלה את השאלה, לא רק כלי נשק, אלא כלי טייס מעופפים אחרים שעושים שימוש ב-GPS, לכאורה אתה גם יכול לגרום להם להתרסק בצורה כזאת או אחרת. אם תעדכן את הגובה שלהם או משהו כזה, זה יכול להיות מאוד לא נעים.
Yes, אני משער שהפרצות האלה קיימות להרבה יותר דברים ממה שאתה חושב, ואתה פשוט, זה פשוט עניין שמישהו לוקח את הזמן לנסות למצוא אותם. אמרו את זה כבר, אני לא יודע, זה, זה סוג של משפט של הקרים או של יודע, יוצרי תוכנות כאלה ואחרות. There's always a way.
ושוב ברק ניצח, צח.
למה פעם שעבר לא ניצחתי? פעם שאתה הייתי. או שזה היה לפני פעמיים.
תלוי איזה תוכנית תעלה בדבר התוכנית הבאה. It's timey, whiny, wibbly, wobbly. אוקיי, אז תודה רבה.
בא לך ירון.
ונתראה ב...
מתישהו, לא יודע.
לעולם לא נדע. נתראה בשבוע הקודם.
ביי, להתראות מתישהו. להתראות ירון, להתראות ברק.